שאתה מטלטל אותה, את התמונה הזאת, בהיתר, לצורך היתר, זה כלי שמחתו להיתר, אז במילה אין לדין שמוצא מחמת חסרון כיס. אז כל הטבעות העיקרות, כל השרשרות העיקרות, כל השעונים המאוד יקרים, יש לי חבר מסכן שיש לו שעון של פתק פיליפ, שדדו אותו באמריקה, תפסו אותו, קפצו עליו עם סכינים, שלקחו לו את השעון. האם זה מוקצה מחמת חסרון כיס? זה שעון יקר, 60-70 אלף דולר. האם יש לו דין שמוקצה מחמת חסרון כיס? התשובה היא לא. כיוון שהשעון, יש מחלוקת לגבי שעון, אם זה כלי שמלכתו ליתר או כלי שמלכתו לאיסור. זה שתדעו. שעון, יש מחלוקת האם הוא כלי שמלכתו ליתר או כלי שמלכתו לאיסור. מה המחלוקת שם? המחלוקת, שעון זה מכונה, זה מכשיר למדידת זמן. שעון, מה התפקיד שלו בעולם? למדידת זמן. התפקיד שלו זה למדוד זמן. אז במילה, למדוד בשבת אסור. אסור למדוד. עכשיו לפני אתה רוצה לבדוק, תגיד כמה המטבח פה, כמה גודל המטבח. אתה רוצה לבדוק את המטבח, להביא מטר, לבדוק מטבח. אסור לך לעשות את זה בשבת. אסור למדוד סתם בשבת, סתם כמה בלטה הזאת, כמה הריח קרמיקה הזה, אתה רוצה למדוד אותו בשבת, זה אסור. כל מדידות בשבת אסורות.
גם משקול לא
אסור? צורך מצווה מותר. שאלה יפה. או לצורך רפואה. ברור, בטח. רק זה מכני, כן. אבל מה יש לך למדוד אוכל משם? בשבת לא משמינים. אין לך אמונה חכמים יותר. כן. לא, חס ושלום. שמעון שלנו, מה פתאום? חס ושלום, שמעון צדיק. שמעון מתוק שלי. הוא שואל שאלה יפה, למדוד אוכל בשבת. למדוד אוכל, אדם רוצה למדוד אוכל. בשבת פסח, יפה, כל הכבוד. התשובה היא מותר למדוד לצורך מצווה. למשל, יש לך עכשיו מקווה, ואתה לא יודע אם הוא כשר או לא כשר. יש לך מים במקווה, שצריך לטבול בו נשים וכדומה. האם מותר למדוד בשבת המקווה כדי לבדוק אם הוא כשר או לא כשר? התשובה היא, כל מדידה של צורך מצווה מותרת.
מה
הבעיה לשון?
מה
זה חידוש?
מה זה אני רוצה למדוד כל דבר?
אז יש מחלוקת בפוסקים, שעון זה זמן, זה כלי למדידת זמן. השאלה אם זה כלי שמלכתו ליתר, זה שמותר לטלטל את השעון לצורך גופו ומקומו, זה מותר.
כל שעון.
כל שעון. חוץ משעונים של אפל והחברה האלה, שהם נדלקים ברגע שאתה... אליהו?
זיוף
כפה. זיוף, אליהו עם שעון וואץ', איך קוראים לזה? שעון וואץ', וואץ', אפל וואץ'. יא סלאם על אליהו. יפה. לא יפה, פרגן, פרגן, הלו. באמת זה מטריפולי? טוב, לא יפה, לא יפה. לא שתתתי פה, לא. ברח לי, ברח לי, סליחה, סליחה אליהו, סליחה. סליחה מתוק שלי. אז די, 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 אל תאבדו לי את הריכוז, מספיק. השעונים האלה, האלקטרונים, לא האלקטרונים של קאסיו, של ה-26 שקלים כבינה מניה ברוך הוא, הוויה ברוך הוא. לא על זה אני מתכוון. יש שעונים היום, הטכנולוגים האלה, אני יודע איך קוראים לזה, השעון חכם, שהוא מסוכן מאוד בשבת. זה אי אפשר להתיר אותו בשבת. למה אי אפשר להתיר אותו בשבת? כן, הוא נדלק, הוא סופר צעדים, הוא סופר פעימות, הוא סופר דופק של הלב, הוא משוכלל מדי. אז זה ודאי שאסור. אסור לטלטל אותו בשבת ואסור להשתמש בו. התשובה היא, שעון, הלכה למעשה, שעון הוא כלי שמלכתו ליתר. שעון הוא כלי שמלכתו ליתר, ומותר לטלטל אותו בשבת. רק שתדעו שיש מחלוקת בפוסקים, האם מותר לטלטל שעון במקום שאין עירוב. בארץ ישראל יש עירוב, אז אפשר ללכת עם שעון בשבת. אין בעיה. בכל יישוב בארץ ישראל, ברוך השם, אני לא יכול להגיד כל, אבל רוב ככל היישובים בארץ ישראל, יש להם עירוב. אבל אם אתה נמצא עכשיו בדנמרק, בצרפת, באיטליה, באנגליה, במקומות שאין עירוב, האם מותר לצאת עם שעון, לרחובות העיר? יש בזה מחלוקת באחרונים. דעת חכם בן ציון אבא שאול, שרק שעון שהוא נחשב בגדר תכשיט, יהיה מותר לצאת איתו לרשות הרבים. כי תכשיט מותר לצאת לכול העלמה ברשות הרבים. שרשרת, גורמת, טבעת, עגלים. שעון הוא לא תכשיט. אז זה החילוק שהוא אומר. אם זה שעון שהוא תכשיט, איך אני יודע אם השעון שלי תכשיט או לא תכשיט?
הוא לא עובד.
בדיוק, אם טעית הולך איתו כשהוא לא עובד. יש אנשים, למשל, ראיתי אחד עם רולקס, שחק כדורגל.
לא, זה תכשיט פגום, זה יכול להיות...
לא, אמרתי לו, מה שעה? הוא אומר לי, לא יודע, זה לא עובד. אמרתי, מה אתה הולך עם זה? הוא אומר, זה רולקס. זה היה נשעון יוקרתי.
הוא עושה פדיחה,
לא. זה, כמו שאתה הולך עם שרשרת, עם טבעת, עם עגיל, עם נזם, עם כל מיני דברים כאלה. רולקס זה תכשיט. אה, הוא לא יודע מה שעה? משמע לדעת מה שעה. העיקר שידעו שיש לו שעון יקר. זה תכשיט, זה שעון יפה. שעון יכול להיות שעשו מזהב, יכול להיות שעשו מכל מיני צבעים יפים, כל מיני דברים כאלה. אז אם זה שעון שהוא תכשיט, יש שעון זהב למשל, שגם כשהוא מפסיק לעבוד, עדיין בן אדם שם אותו. כי זה שעון זהב. זה יוקרתי. זה מה שנקרא, נותן הרגשה טובה לבן אדם. אז לכן יהיה מותר לטלטל אותו. זה. דעת מרן רבנו עובדיה יוסף, שאין הבדל בין סוגי השעונים. כל סוגי השעונים מותר לטלטל אותם ברשות הרבים, גם במקום שאין עירוב. מותר לצאת לשעון גם במקום שאין עירוב, והוא טוען שזה נקרא מלבוש ולא נקרא מסוי. אבל זה לא הנושא שלנו. שעון הוא כלי שמלכתו ליתר ומותר לטלטלו. אבל זה מוקצה מחמת חסרון כיס. איזה דוגמאות שאסור לטלטלו גם לצורך גופו וגם לצורך מקומו? בשום פנים ואופן אסור לטלטל אותו. איזה דוגמאות יש לנו היום עם מוקצה מחמת חסרון כיס? אין לנו הרבה. אני חיפשתי, אמרתי, מצאתי שעון, סכין של שחיטה זה זמן הגמרא, סכין של מילה, דיסק של, מה שנקרא, שמיעה, דיסק, אין פר דיסקים היום, אין, יש לנו דיסקים עדיין, אף אחד לא לוקח. אין, רק מי שיש, אה?
דיסקונקי, מה היה? דיסקונקי.
לא, דיסקונקי זה משהו אחר. דיסקונקי זה לא חזרון. דיסק של החתונה, ג'ונם היום, קודם כל זה היה קלטת וידאו כזאת, וזה, העבירו את זה לדיסק, וגם היום כבר אנשים כבר מעבירים את זה, מעבירים את זה למחשב, מי שם את זה על דיסק? הדיסק היום נשרט, הלך לך הסרט של החתונה, אתה מבין? זה א', ב', מי מסתכל על הסרט של החתונה? על זה נאמר, אל תזכור לנו עוונות ראשונים. לא, לא, לא. אה, אורית, עורר. חס ושלום. לא, אז לכן אני אומר, העניין הזה של דיסקים, זה מוקצה, בול יקר, בול יקר. אמרתי לכם דוגמה, אני חושב, יש בולים יקרים מאוד. לא יודע אצל מי, איזה משועמם מחזיק בולים, אבל יש כאלה שמעתי שיש בולים שלא מאוד יקרים. זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס, כי אתה נזהר עליו שלא לעשות את שום דבר, שלא יתקלקל ולא יישחט. אני מצאתי ברב עובדיה, יש כמה אחרונים, יש כמה רבנים בדור שלנו שסוברים שטלפון נייד, אפל, אייפון וכל החבר'ה האלה, טלפון חכם, הוא מוקצה מחמת חסרון כיס. יש הרבה רבנים שסוברים ככה. נפקה מינה, אם יש לך טלפון על המיטה, אתה בא לישון בלילה, עושה לישון בלילה על המיטה, ויש לך טלפון על המיטה. לפי אותם רבנים, הטלפון הזה הוא מוקצה מחמת חסרון כיס. אסור לך להוציא את הטלפון מהמיטה כדי ללכת לישון על המיטה. באת לשבת על שולחן שבת וגילית שאחד מהילדים השאיר טלפון על השולחן. האם מותר לטלטל את הטלפון לצורך גופו ומקומו? לטלטל אותו, להזיז אותו לצורך גופו ומקומו או לא? זה השאלה. אם זה מוקצה מחמת חסרון כיס, אסור לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו. אני אענה לך, אני רק מסביר לך על מה המחלוקת, ג'ונה. אני מסביר לך מה, במה נפקה מינה במחלוקת ביני לבין הרבנים האלה. אני תמיד טענתי, שטלפון שלנו הוא לא מוקצה מחמת חסרון כיס. אין לו דין שמוקצה מחמת חסרון כיס, אלא הוא כלי שמלכתו לאיסור. כלי שמלכתו לאיסור, מותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו. לדעתי, הקטנה, יש לך טלפון עכשיו על שולחן, ואתה בא לאכול ארוחת סעודת שבת, מותר לך לקחת את הטלפון ביד, להרים אותו, להזיז אותו, לשים אותו במקום אחר. בלי שינוי, עם היד. יש רק בעיה אחת בטלפון, אם הוא דולק, שאפשר לאפשר לפתור אותה, זה ברגע שאתה מזיז עכשיו את הטלפון, אז יש תנועות של המנטנה, שבעצם אתה מעלה ומוריד אותה. כי הרי בבית יש מקומות שיש יותר קליטה, פחות קליטה. כשאני לוקח את הטלפון עכשיו מהפינה הזאת לפינה הזאת, יכול להיות שפה יש לי שלוש קווים בטלפון, ופה יש לי שני קווים בטלפון, או ארבע קווים בטלפון. אני קצת משנה את הזה של האנטנה. אז השאלה היא, האם מותר לי לעשות את זה?
שהמסך ידלק.
בטוח ידלק? לא, לא בטוח. לא בטוח.
אם הגבת, באייפון נדלק, לא ראית.
הנה, הנה, אתה מזיז, מה אתה אומר?
נדלק?
בטח, אתה עוד מעט שובר אותו עם הלחיצות שלך. טוב, לא חובה שידלק. לא חובה שידלק. אתה רוצה לישון עליו? לא, שיהיה דלוק כן, אבל איך תישן על המיטה, ג'ונם? אתה תעיף אותו באמצע הלילה. אתה רוצה לישון עם הטלפון? תחבק אותו? אין בעיה, שן עם הטלפון. אני נותן לך הצעה כדי לפתור את הבעיה. טוב, אז חסרון כיס, מוקצה מחמת חסרון כיס, שאתה לא מזיז אותו בגלל שאתה מפחד שהוא יתקלקל. שבדרך כלל אתה לא מזיז אותו, בגלל שאתה מפחד שהוא יתקלקל. זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. אין לנו הרבה כאלה. אני לא רוצה יותר מדי להאריך לכם בסוגיה הזאת.
לא מזיז אותו או כן מזיז אותו?
אתה לא מזיז אותו?
איזה חסרון כיס זה לא מזיז אותו?
סכין של שחיטה. אתה תקלף איתו תפוחים?
לא.
לא. במיוחד אם אתה שוחט ואתה צריך את הסכין ביום ראשון לשחיטה, אתה לא תקלף איתו כלום, אתה לא תעשה איתו שום פעולה, אתה לא תניח אותו בתור סימניה ב- 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 בספר, כי אתה מאוד תפחד שהוא ייפול ויתקלקל וישבר. יש לך ממש זהירות יתרה עליו, זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. אז עכשיו, אני לא אוהב ללמד הלכות שהן לא הלכה למעשה. אז שאלתי, אז הסברתי לכם, איפה יש לנו היום מוקצה מחמת חסרון כיס בבית שלנו, בדברים שלנו? התשובה היא, אין לנו, אין הרבה. אני נתתי כמה דוגמאות.
במשקפיים.
תלוי מה אתה רואה במשקפיים. אם אתה רואה דברים טובים במשקפיים, אז המשקפיים שלך הם כלי שמלאכתו ליתר. אבל אם בן אדם רואה דברים לא טובים במשקפיים, המשקפיים שלו הם כלי שמלאכתו לאיסור, ואסור לראות דברים, אסור לו להשתמש במשקפיים. זה היה בדיחה כמובן, כן?
יש אנשים שיש להם פסל יקר בבית, נגיד, שהם מפוחדים...
פסל? אסור להחזיק פסל. הוא תעשה לך פסל כל תמונת קול. פעם נכנסתי לבית בנתניה, באיזה פנטהאוז מול הים, כל הבית מלא פסלים. אמרתי לו, יש שם מרחם עליך ועל הבית שלך. מה זה בית מלא פסלים? הוא חזר בתשובה מסכן, הוא לא ידע. לקח את כל הפסלים, שרף אותם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה ודברו. תודה רבה, חכם שלום היקר והאהוב שלי, השם ישמרך. נכון, נכון. האמת היא, לא, האמת היא שמעיקר הדין הפסלים האלה לא אסורים. לקנות אותם זה בעיה, אבל אם כבר הם בבית, הם לא אסורים. היי. אל תדבר על הטריפוליטאים.
לא, נסע
לא. בויה. בויה.
הוא לא היה שם, זה טריפוליטאים בפסלים. מה פתאום? היית פעם בטריפולי פסל?
למה שלא ידבר על הטריפוליטאים?
קלת? לא, הוא לא היה טריפוליטאי. הוא לא היה טריפוליטאי דווקא. כן. בקיצור, וואי, אתם מראים לי להנחתות אליהו, די, מספיק לשנה שם. די, בא לי, עומד לי על הלשון עכשיו לתת. די, לא יפה. לא יפה. לא יפה. כן, הפסיכולוג של הדור זה. לכן אני אקיים בזה מצוות עשה מהתורה, לאהוב כל יהודי בעם ישראל, ולא להקוץ אף אחד בעולם, ולכן אני מבליג וממשיך הלאה, ביתר שאת ויתר עוז. לגבי הפסלים, בגלל שהפסלים האלה לא נעשו לשם עבודה זרה, הם נעשו לשם נוי. אבל לכתחילה לא ראוי שיהיה פסל בבית של יהודי. לא תעשה לך פסל תמונת קול. אנחנו מקילים בצעצועים לילדים. מה זה צעצועים לילדים? בובות לילדים. הרי זה גם בסופו של דבר סוג של פסל. יש, איך קוראים לזה? פאוור רנג'רס. מה שאני הייתי היה פאוור רנג'רס, אני לא יודע מה יש היום. יש פאוור רנג'רס? יש כאלה, כל מיני לגו, כל מיני דברים כאלה של בסופרמן, כל מיני דברים כאלה של לכאורה זה גם כן, יהיה נחשב כדבר שפסל, אבל הרב עובדיה מקל בזה, יש לו תשובה בחווה דעת שהוא כותב להקל, כיוון שלא אין בזה כוונת עבודה זרה. פעם לצערנו הרב שהיו עושים פסלים, היו עושים אותם לשם עבודה זרה. היום כל הפסלים, אף אחד לא עושה אותם לשם עבודה זרה. כולם עושים אותם רק לשם נוי, לשם משחק, דברים כאלה. לכן אפשר להקל. אבל לייצר את זה, זה יותר בעיה. כלומר, אם תשאל אותי, אני רוצה לפתוח בית חרושת לייצור פסלים, אפילו לנוי, אני אגיד לך שיעשו.
אפילו שיש מקומות כאלה בעולם שכן עושים פסלים לעבודה זרה?
כן, 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 כן. אין היום כמעט עובדי עבודה זרה. בודה, כן, מעט מאוד, מעט מאוד. נחזור לעניין שלנו. אז השאלה היא ככה. השאלה היא, כלי שמלאכתו לאיסור מוקצה מחמת חסרון כיס, דיברתי. איזה דברים? אין הרבה. דיסק, פנקס צ'קים למשל. צ'ק. צ'ק. צ'ק זה, זה נקרא כלי שמלאכתו, כלי שמלאכתו לאיסור. אסור, מה, מה התשמיש של צ'ק? מה אתה משתמש בצ'ק? להוציא כסף. אסור להוציא כסף בשבת. זה כלי שמלאכתו לאיסור.
אז זה לא תלוי מה הסכום?
השאלה היא, אתה שואל שאלה טובה. השאלה היא, האם אתה תשתמש בזה בתור... רגע, אני לא סיימתי משהו, כבר אני אענה לך על השאלה. יש כמה רבנים בדור שלנו, תלמידי חכמים, שטוענים שטלפון זה מוקצה מחמת חסרון כיס. אני טענתי תמיד שטלפון זה לא מוקצה מחמת חסרון כיס. כי כשיצאו הטלפונים החכמים, אז זה היה ממש כזה מאוד 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 כלי, מאוד יוקרתי. אתם זוכרים, כשהיה טלפון כזה נוקיה, היה טלפון מנוקיה, אחרי זה, לאט לאט התחילו לצאת טלפון חכם, אפל, כל הדברים האלה, אייפון יצא חדש, מה זה, היו אנשים ככה מאוד שומרים על זה יקר, זה היה כלי יקר מאוד. היום, אתה רואה את האדם שם טלפון כמעט בכל מקום, בכל פינה, בכל זווית, ולא מפחד עליו, במיוחד שיש לו את המגינים עליו, יש אנשים שאתה רואה, אתה זורק את הטלפון על זה, יש מגן, זה בסדר. זה מגן זכוכית, מגן זה, מגן זה, מגן זה. אני טענתי שלא. כי אני משתמש בטלפון, רוב האנשים משתמשים בטלפון, רוב האנשים משתמשים בטלפון בתור, איך קוראים לזה? בתור סימניה בספר. עכשיו למשל, אתה קם לשירותים, ואתה רוצה לשים סימן לסגור את הספר, אתם יודעים שאסור להשאיר ספר פתוח כשאתה יוצא. יש מלאך שיש לו, קוראים לו דף, משהו כזה, והמלאך הזה ממונה להשכיח ממך את מה שלמדת. אם אתה משאיר ספר פתוח והולך עכשיו לשירותים, או הולך להביא כוס מים, או הולך לדברים כאלה... ככה כתוב בספרים. ככה כתוב בספרים. אומרים, אני עכשיו קשה לי, לפעמים אני פותח כמה ספרים, אני הולך, עכשיו עד שאני אפתח, עד שאני אסגור אותם, אפתח אותם מחדש, זה יגרום לי צער גדול.
זה אתה באותו עניין, זה אתה לא עוזב...
אז שמעתי שהרב עובדיה היה מקל בזה. שמעתי שהרב עובדיה היה מקל בזה, אם היה יוצא לשירותים וחוזר, הרב עובדיה היה לו פתוח 50 ספרים פתוחים. אז מה, עכשיו סקור 50 ספרים, לך לשירותים, אפתח עוד פעם 50 ספרים, זה רבע שעה רק לסגור ולפתוח. אתה מבין? אז אפשר להקל, אפשר להקל אם זה יציאה, אם זה יציאה מיידית, אם זה יציאה וחזרה מיידית, אפשר להקל. אבל אם אתה הולך לישון בלילה, אל תשאיר את הספר פתוח. לא, אתה תזכור, אתה תזכור. אז לכן, במקרה כזה, לכן במקרה כזה שבן אדם רוצה לסגור את הספר, עכשיו יש לך, אתה רוצה לשים סימנייה בספר כדי שתוכל, מה שנקרא, לחזור, לפתוח בקלות את הספר. האם אתה תשתמש בטלפון שלך בתור סימנייה לספר או לא? אם התשובה היא כן, אז זה לא מוקצה מחמת חסרון כיס. אם התשובה היא לא, ואתה מאוד מפחד על הטלפון, יש אנשים, אתה יודע, מהמבוגרים, שיש להם טלפון, והם מאוד מאוד מפחדים עליו, ואתה יודע, הוא מאוד חביב עליו ממונו יותר מאשר גופו. וכזה הוא מאוד מפחד על הטלפון. אז זה יכול להיות שבשבילו זה יהיה מוקצה מחמת חסרון כיס. אבל אנחנו, כל החבר'ה הרגילים, הצעירים, מה שנקרא, בדרך כלל אתה תשים את הטלפון שלך סימניה ולא תפחד משום דבר. בטח ובטח טלפון כזה. זה משנה. זה טלפון שאם מישהו מעצבן אותך, לא, זה יישבר לך. אני זרוק עליך? למה אתה עושה את זה, שונה? למה, מאמי? אתה מבין, זה טלפון שבכלל אתה, כאילו, לא, זה טלפון נוקיה של, אתה מבין, זה לא, בכלל לא חסרון כיס, זה לכולם לא חסרון כיס. כל מה שמדברים על שהטלפון הוא חסרון כיס, זה דווקא בטלפון שהוא, מה שנקרא, חכם, שהוא מאוד עדין, שהוא מאוד זה, אבל מצאתי ראיה מהרב עובדיה, מצאתי ראיה מהרב עובדיה, ככה אני חושב שזה ראיה טובה, שמותר, אם אתה עושה איזה סימנייה בספר, יהיה מותר לך להשתמש בזה בתור, זה לא מוקצה מחמת חסרון כיס.
אלא מוקצה מי?
כלי שמלאכתו לאיסור. כלי שמלאכתו לאיסור. לא, יש הבדל ביניהם. מותר לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו. אם זה מוקצה מחמת חסרון כיס, אסור לטלטל אותו בכלל. גם לצורך גופו, גם לצורך מקומו. אם זה מוקצה רק מחמת לכלי שמלאכתו לאיסור, אז יהיה מותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו.
אבל לא להשתמש בו.
לא, יש מקרים שכן, יש מקרים שלא. יש מקרים שכן, יש מקרים שלא. הרב עובדיה כותב על דף, דף כתיבה. דף כתיבה כמו דף A4 של המדפסת. הפוסקים כותבים שדף של כתיבה הוא מוקצה מחמת חסרון כיס. דף כתיבה הוא מוקצה מחמת חסרון כיס. למה? כי מה, למה מיועד הדף כתיבה הזה? לכתיבה. נכון? למה מיועד דף כתיבה? לכתיבה. ומותר לכתוב בשבת, אסור לכתוב בשבת? אסור לכתוב בשבת. ודברים אחרים לא עושים איתו. יש בזה היגיון. דף... מה? או, שם הרב עובדיה כתב, אני אומר לך מה כותבים הפוסקים הקדמונים. הפוסקים הקדמונים כותבים שדף נייר, דף A4, של מדפסת, של כל מיני דברים כאלה, יש להם דין שמוקצה מחמת חסרון כיס. למה? ובצדק, הדפים היו מאוד יקרים. דף היה, הנייר היה מאוד יקר. אז עד שאתה, יש לך נייר, אתה שומר עליו, שלא יתלכלך, שלא ישפך עליו קפה, שלא ישפך עליו כל מיני דברים. אבל היום אומר הרב עובדיה שנייר אין לו דין שמוקצה מחמת חסרון כיס. למה? כיוון שאתה, ככה הוא כותב, זה הלשון שלו, כיוון שמשתמשים בו בתור סימניה לספר. אתה רואה שכל דבר שאתה משתמש בו בתור סימניה לספר, אין לו דין שמוקצה מחמת חסרון כיס.
יש הבדל בין טלפון לדף.
מה ההבדל?
ההבדל שזה מערכת חשמל, אתה מחזיק אותה ביד, חשמל, אתה שם אותו שמה, והוא נייר, סתם נייר, לא עושה שום דבר, שום מוקצה בזה.
אתה מחזיק שהשאלה שלך כל כך קשה שרק שבוע הבא אני יכול לתת לך תשובה? לנייר? לא משנה מאמי, זה לא משנה מחיר, זה לא משנה מחיר. אתה תיקח עכשיו דף, תשתמש בו כיאה להשפעה? כן, לכן אין לו דין שמוקצה מחמת חסרון כיס. ומה? אם אין לך יאה ויש לך דף A4, אתה תחשוב פעמיים, 4 אגורות זה עולה, אפילו פחות. אתה תיקח אותו, תשתמש בו בתור יאה. לכן אין לו דין שמוקצה מחמת חסרון כיס. לגבי השאלה של אליהו, זה לא משנה אם יש לו מערכת חשמלית או אין לו מערכת חשמלית. הבנת? כל שזה לא מוקצה, זה לא מוקצה. אפילו שיש לו מערכת חשמלית. לצורך גופו ומקומו יהיה מותר לטלטל. נכון שמערכת חשמלית זה נראה יותר מסובך ויותר מורכב, כדי שיהיה לו דין של די שלומי. קיצור, זה לא משנה אם זה נייר או אם זה נייר או אם זה מכשיר חשמלי, בשניהם יש לו עוד דין, או שיש לזה דין של מוקצה מחמת חסרון כיס, או שאין לזה דין של מוקצה מחמת חסרון כיס. יפה מאוד. אפילו אם לא הקצאת אותו, הוא כלי שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו ומקומו יהיה מותר לטלטלו. לא משנה. לא משנה. אם הקצאת כלי, זה לא פשוט. כלי זה לא פשוט, זה נכנס לסוגיה מאוד מורכבת. אוקיי, אבל בוא נעשה את זה יותר פשוט. זה כלי שמלאכתו לאיסור, יש מוקצה שני, יש לנו 3 סוגי מוקצה, אתם חייבים לזכור את זה. 3 סוגי מוקצה. 3 סוגי מוקצה. אחד, כלי שמלאכתו לאיסור, מוקצה מחמת חסרון כיס. נדיר. 2, כלי שמלאכתו לאיסור. כלי שמלאכתו לאיסור. כל דבר שהתפקיד שלו, תפקיד שהוא אסור, כלי שמלאכתו לאיסור. מחשבים, מצתים, עטים, מספריים, פטיש, קונגו, טלפון. כל כלי שאסור לעשות את השמיש העיקרי שלו, סיר, בישול. סיר, בישול, זה מוקצה מחמת. יפה מאוד, שאלה יפה. מה התשובה? מה עיקר תשמישו?
בישול.
אתה קונה סיר בשביל לאחסן בו או בשביל לשל בו? מה עיקר תשמישו? בדרך כלל, אדם קונה סיר לא בשביל לאחסן אוכל, אלא בשביל לבשל אוכל. אתה צודק. כלי ש... סיר זה דיון בפוסקים. סיר הוא כלי שמלאכתו לאיסור, אבל הוא גם כלי שמלאכתו ליתר. נכון? פטיש הוא כלי שמלאכתו...
כן, אבל יש כאלה שמלאכים את הסיר למקרר.
לא, לא רק לאיסור. לא, בדרך כלל.
אבל אתה מכניס גם את הסיר למקרר הרבה פעמים, זה סירים קטנים.
מה רוב תשמישו שלנו?
כל הכבוד. פטיש...
היום מי מפצל אגוזים עם פטיש?
מי מפצח אגוזים בכלל? היום אוכלים אגוזי. לך תקנה אגוזי.
הוא לגמרי הוא למלאכתו לאיסור. מה עושים עם פטיש?
אני אומר, לפעמים יש לך דברים שאתה משתמש בהם. לא יודע, אני האמת... כן, אגוזים? טוב, לא צריך להיכנס עכשיו. רגע, רגע. אני חוזר, כלי שמלאכתו לאיסור. מקסח הדשא. פתאום אתה מגלה שהמקסח הדשא בחוץ, ומישהו יכול לבוא ולגנוב חס ושלום את המקסח הדשא.
או, זה יכול להיות שמותר, כי זה...
שתדעו, הפסד מרובה לא עוזר במוקצה. דוגמה אני אתן לך. יש לך עכשיו בלה, לא בלה, משטח של שקי מלט. משטח שקי מלט. לא יודע כמה עולה משטח, אבל סתם כמה עשרות אלפי שקלים. בגשם. יורד עליו גשם, הלך המלט. לא שנאמר, הלך הכסף דוד. הלך הכסף. כן? השאלה היא, מותר לי עכשיו להביא איזה שניים, שלושה אברכים צדיקים שיעזרו לי להכניס את השקי מלט פנימה או אסור? שק מלט זה מוקצה מחמת גופו. יפה מאוד. תכסה אותו בשקית ניילון. לא, זה לא נקרא אוהל.
זה לא אוהל.
זה
לא אוהל,
אתה
לא יכול לעשות
את
זה
בגופה.
בסדר.
זה גם בסופן לבן אדם.
אפשר להמשיך.
אז רגע,
שלומי, מה מילה שלי? בובלה שלי. אני שמח שאתה משתתף בשיעור, אבל תן צ'אנס להשכין מילה, כאילו, אתה יודע. אני יודע לך שאני אסיים. בסביבות 9:15 אני מסיים, אתה תוכל לזה. עוד פעם, רבותי היקרים המתוקים שלי. הפסד מרובה לא מתיר. בוא נשאל אתכם שאלה. קשה. בא לך בן אדם, לא אליך. בא בן אדם עכשיו ליהודי ואומר לו, תשמע, תאכל חזיר, או שאתה מפסיד את כל הכסף שלך בחיים. בית, מכונית, מניות, הכל. לא יהרג ואל יעבור. לא יהרג. לא יהרג ואל יעבור. תאכל חזיר, או, יותר כזה, אני אעלה במדרגה. תדבר לשון הרע.
יותר גרוע
מחזיר. תדבר לשון הרע, דחילק, הוא אומר לך ככה, דבר לשון הרע 5 דקות פה על מישהו, בוא תלכלך פה על מישהו, תלכלך פה על מישהו בבחירות, תפתח עליו קצת, תלכלך עליו, אם אתה לא מלכלך עליו, אתה מפסיד, חס ושלום, בן אדם מפסיד, כל ממונו, כלומר, בית, הלך, מכונית, הלך, מניות, הלך, חשבונות בנק, הלך, פנסיה, אתה נשאר, עירום ועריה. מה הדין לפי ההלכה? האם מותר לו לדבר לשון הרע במקום שהוא מפסיד את כל ממונו? או לא?
זה לא אותו דבר כמו החזיר. החזיר מזיק לעצמו.
התשובה היא... אין פה ויכוחים. אין פה ויכוחים, אמי שלי. התשובה היא... לא יבעבו, יש שם ירחם ויציל. שם ירחם ויציל. אסור, אסור בשום פנים ואופן לדבר לשון הרע, אפילו אם יפסיד, או לאכול חזיר, אפילו יפסיד את כל ממונו. שמעתם מה אני אומר לכם? נפשית, שילך לפסיכולוג. אסור... אני אחזור בשפה עדינה יותר. אני משתדל לדבר יידיש בדרך כלל, אני אעבור לעברית. יפסיד אדם כל ממונו, ולא יעבור עליו אחד מהתורה. מה לא ברור במשפט הזה שאמרתי? יפסיד אדם כל ממונו, חס ושלום, ולא יעבור עליו אחד מהתורה. יש מקומות שהפסד מרובה מתירים לך את הדבר. יש קומבינות שאפשר לעשות בתוך ההלכה. אבל אני שאלתי אתכם, מכונת מקסח הדשא, שאם הוא הקליש עם לחתו לאיסור, היא נמצאת עכשיו בחוץ, וגנבים יכולים לבוא ולגנוב לך את המכונה. כן? גנבים יכולים לבוא ולגנוב לך את המכונה. האם מותר לך להכניס את המכונה פנימה, או אסור לך להכניס את המכונה פנימה? או, יפה מאוד, זה קומבינה, זה בסדר. עושים על עליה לחם. אני אסביר. אבל בגלל שיש פה הפסד גדול, לא מתירים לך לטלטל את הדבר. יש לך מחשב על, איזה לפטופ של 7,000 שקל. שכחת אותו? לא, השארת את החלון פתוח, מותר לסגור את החלון.
לא, של האוטו.
אין בעיה. אה, של האוטו? של האוטו לא, עשו, אין פתרון. רק על ידי גוי. רק על ידי גוי. רק על ידי גוי. אם יורד גשם, יורד גשם על האוטו, או זרוק סמיכה עליו, זה גם אפשרי, כן. זרוק סמיכה עליו זה גם אפשרי.
זה לא אוהל.
אוהל כשיש חלל מתחת לזה, הבנת? כשיש חלל של טפח מעל האוהל שעשית, זה נקרא אוהל. אבל אם אני זורק עכשיו על שקי מלט, אני זורק שקית ניילון, אין בזה אוהל. לא נחשב כאוהל. אותו דבר אם אני מכסה עכשיו את האוטו בכיסוי שלו, יש שאלה בפוסקים, האם מותר? אתם זוכרים שהיו אנשים שמכסים את האוטו עם... עד היום. יש עד היום, כן? כן, כל יום, כל יום. בא, מכסה את האוטו שלו. בסדר. עכשיו השאלה היא, האם מותר? אדם שכח לכסות את הרכב של... הרכב האהוב שלו? הנפטר הבן מסכן. אללה ירחם. מסכן, הלך לטבול בים, הלך. אחד שאמר לי בבית כנסת בתל כביר, כבוד הרב, אפשר לעשות תמונה ליד האוטו שלי? אמרתי, לפחות בנטלי הוא מביא עכשיו. הוא רצה שאני אצטלם איתו ליד האוטו שלו. אמרתי, לפחות הוא מביא בנטלי. אמרתי, איזה אוטו הוא רוצה להצטלם ליד האוטו שלו? הוא מביא סוברו שני צבעים. אתה מכיר את הסוברו שני צבעים? הסוברו אברכים, המרובעות. אחד לבן חום בגג, והוא הצטלם איתי עם ברק בעיניים, לפחות מרצדס. אמרתי עליו, אשריך ואשרי חלקך, אתה עשיר השמח בחלקך.
אולי הוא רצה
לקרוא
את האוטו.
יכול להיות שהוא רצה לקרוא את האוטו. באמת, איזה שמחה הייתה לו בעיניים. שמחה הייתה לו בעיניים מהרכב שלו. זה כל כך יפה לראות את זה. מכל מקום, מכל מקום, איך הגעתי לאוטו עם שני צבעים עכשיו מהלכות? מה אתם בלבלים אותי? עכשיו, בשבת אדם שכח לכסות את האוטו האהוב עליו. האם מותר לו לכסות את הרכב בשבת? התשובה היא, מעיקר הדין מותר. יש בזה מחלוקת. מעיקר הדין זה מותר. זה לא נחשב כאוהל. הסברתי מקודם. זה לא נחשב כאוהל. זה לא נחשב כאוהל. למה זה לא נקרא אוהל? כיוון שאין לך טפח מתחת. אין לך חלל מתחת. אז כשאתה מכסה את האוטו, אתה בעצם איזה. עכשיו ככה, רבותיי. מה יעשה אדם? מה יעשה אדם? שיש לו חס ושלום מפסד מרובה. הוא שכח את הלפטופ שלו בחוץ. הוא מסתכל, יש לו חצר, שכח את הלפטופ שלו בחוץ. או גשם או גנבים. בעוונות הרבים, יש שכונות פה שאסור להשאיר חנוכיה מחוץ לבית, כי חזקה עליה שלא תשאר חצי שעה. ככה אמרו לי, אני לא יודע. ככה אמרו לי. שלהשאיר חנוכיה באזורים מסוימים, אתה משאיר חנוכיה, יש גנבים. אתה יודע מה, בכל מקום יש גנבים, יש לך אומץ להשאיר לפטופ עכשיו שווה 5,000 שקל, לא משנה באיזה עיר, באיזה מקום. בדיוק, מה, יכולים לגנוב את זה. בקלות, מי שבא רואה לפטופ, לוקח, מה?
גם זול.
אז מה נעשה? אסור לטלטל אותו. אסור לטלטל אותו, מותר לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו. אז יש את הקומבינה הראשונה. מה זה לצורך גופו ומקומו? אני רוצה שתבינו. מותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו. כשאתה צריך את המקום שלו, מותר לך להזיז אותו בידיים. לאן שאתה רוצה. שים לב, אתה מגיע עכשיו לשולחן שבת. אתה רואה לפטופ על השולחן. ואתה רוצה לשבת ללמוד. מה אתה עושה בשבת? אתה לומד הרי. לא, מה פתאום? לא.
אם זה ככה, אז למה
לי... לפטופ לא חסרון כיס.
למה לי...
אך.
אישה יולדת... למה לאישה יולדת שלוקחים אותה לבית יולדות, משאירים את הרכב מונה בכיסה, תוכל להוזיז אותו? סיים כבר את המהלך.
לא, ג'ונה. שאלת שאלה. אתה רוצה תשובה או שאתה רוצה עוד רבע שעה שאלה? אתה ממשיך עם השאלות. הבנתי פעם ראשונה, אני עונה לך. לא, לא, אל תעצור אותו. התשובה היא, שם זה איסור דאורייתא, פה זה איסור דרבנן, שם זה עברת דאורייתא. מי שנוסע באוטו זה עברת דאורייתא. גם חשמלי, יש בזה הרבה חששות של דאורייתא. אני לא הייתי מקל בזה. חשמלי זה לא בעיה בכלל, מה? בחשמלי אין שאלה. כי הוא מדבר על מה הוא דיבר, אתה יודע מה הוא דיבר? הגעת לבית חולים, בעזרת השם, אשתך צריכה ללדת, בשעה טובה ומוצלחת, בקרוב אצלי בעזרת השם.
צריכים ללחוץ על הכפתור כדי לכבוד.
ו... הוא עדיין לא מאמין. אליהו לא מאמין שיהיה לי עוד ילד. מה אתם אומרים על זה? ילד שלי, מה הנכד? נכד יש לי אחד, אני רוצה עוד. רוצה עוד ילד, מה? אתה לא מאמין שהשם ייתן לי, שרה ב-90 הביאה ילד, אתה לא מאמין שאני, שאשתי בת זה, תביא ילד? טוב, יש סמינר, יש סמינר ערכים, שבו מלמדים על עצם מציאותו של בורא עולם. אני יכול לעשות לך הנחה מאוד, יש שם קשרים טובים, אני אעשה לך הנחה, תירשם, תלך לסמינר, תתחזק באמונת בבורא עולם, ותחזור ותבין שאין מעצור להשם מלהושיע, בין ברב, בין מעט. מי שיש, אם יש מישהו בחדר הזה, שלא מאמין, אני בן 51, אשתי בת גילי, שבעזרת השם יתברך עוד יוולד לי ילד, ולא מאמין, אז שלא יאמין. מה אני אגיד לכם? מה אני אעשה? שלא יאמין. אבל זה הפסד שלו. למה לא? למה לא? למה לא? אסור, אסור. אל תעשו. אל תעשו את הקדוש ברוך הוא. אל תעשו את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כל יכול. אין מעצור להשם מלהושיע בן מרב בן מעט. ובאמת, באמת, באמת, אני מאמין באמונה שלמה שיום יבוא ואני אבוא ואני אבשר אתכם שבעזרת השם נולד בן צדיק ומתוק וילד טוב ומתוק וזה. וגם על החתונה של איתי בן רחל ודורון ישי בן רחל, אנחנו נבשר את זה בעזרת השם בקרוב. ורב דוד, דוד גם כן התחתן, ג'ונם, התחתן מהר, מהר, מהר. המישה פרסייה, שענה, ג'ונם, ג'ונם. רגע, עכשיו לגבי השאלה הזאת. אדם מגיע לבית החולים, שלומי שאל שאלה, ואני עונה לו על השאלה. אדם שמגיע לבית החולים, אשתו יולדת בעזרת השם, אסור לו לקבות את האוטו בבית החולים. אם אתה מגיע למעייני הישועה בבני ברק, יש שם גוי שיודע, תשאיר את האוטו דולק, הוא לוקח את האוטו משם, מכניס לו לחנייה, מקבל את האוטו, מביא לך את המפתחות. זה מסודר. בתי החולים אחרים לא יודע. אבל אסור, ברגע שהגעת לבית חולים, לבית יולדות, אסור לך לקבות את האוטו ואסור לך לקחת את האוטו לחנייה. למה? כי כל הסיבה שהתירו לך להדליק את האוטו ולנסוע זה פיקוח נפש של היולדת. ברגע שהיולדת שתהיה בריאה הגיעה כבר לבית החולים, לפתח של בית החולים, אין פיקוח נפש. להכניס אוטו לחנייה, זה לא פיקוח נפש. יגנבו את האוטו, חס ושלום, זה לא פיקוח נפש. לקבות את האוטו שלא יגנבו את האוטו, זה לא פיקוח נפש. אין היתר, מותר להגיד לגוי. מותר להגיד לגוי. שנייה, רגע, שאלת שאלה, תן לענות לך תשובה. אז הוא שואל, במוקצה, עכשיו אני באתי ללמוד תורה על השולחן, והנה גיליתי לפטופ על השולחן. מותר לי להרים את הלפטופ, מותר לי להרים את הלפטופ, להרים אותו למקום אחר, לאיפה שאני צריך, להניח אותו במקום אחר. אפילו קילומטר. מותר לקחת את הלפטופ, ללכת איתו מרחקים גדולים, להניח אותו במקום אחר. מותר. אז שואל הרב פרחי, למה עם האוטו אמרת להתקבע אותו מיד, אל תזוז, אל תנוע, אל תזה, אל תזה, אל תזה, אל תזה, ואילו בלפטופ אתה מתיר לי לקחת אותו עד הסוף. זה דרבנן, זה דאורייתא. זה דרבנן, זה דאורייתא. אז שאל הרב אופיר, מה הדין למכונית חשמלית? אדם מגיע עם מכונית חשמלית. ברוך השם, ברוך השם, אני מאוד שמח שיש הרבה מכוניות חשמליות, כי זה מוריד החילולי שבת. מוריד החילולי שבת. אני תמיד אומר, אם יש לך אפשרות עכשיו לבוא לבן אדם ולשכנע אותו, לשמור שבת, מוריד את האיסור, נכון, צודק, כל הכבוד. את האיסור, את החומרה של האיסור, לא שמותר לנסוע ברכב חשמלי בשבת, חס ושלום, אסור לנסוע ברכב חשמלי בשבת. אבל לפחות זה מוריד את האיסורי דאורייתא ואת החילולי דאורייתא של האש, שלא תבערו אש בכל מושבותכם ביום השבת. לכן זה דבר שהוא מבורך. אם אדם בא עם רכב חשמלי, סתם דוגמה, אשתו צריכה ללדת, צירים, הכי טוב לדעתי להזמין אמבולנס. צירים, להזמין אמבולנס. ולעלות
עם אמבולנס?
כן, אתה תעלה עם אשתך, או אמא שלה תעלה איתה, מי שצריך לעלות איתה לבית חולים. אמבולנס יטפלו בה, ייקחו אותה לבית חולים, ירשמו אותה, הכל קל. אם אתה מגיע לבית חולים, אתה נוסע באדום, אתה נוסע בזה, פתאום יעצור אותך שוטר, תגידו, אשתי יולדת, בלגן. בלגן שלהם. בכלל, אם אתה בבני ברק, יש תמיד הם שעוממים האלה, שצריכו כל כך לשעבת, שעבת, 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 סתם, שעמם להם בחיים. שעמם לו בחיים, אין לו מה לעשות. פתאום הוא רואה מכונית נוסעת בבני ברק.
שמעת
לא אומר, לא סתם. מה? לא. בסדר, זה ילדים, אתה יודע, ילדים שעוממים. שמתחילים לצורך השבת. עכשיו, מה תגיד להם? לידה? לידה? מה תגיד להם? מה תגיד להם? כאילו...
אף אני הייתי זורק הבנים עליהם. שבת, שבת,
זה אולי מחר תעשה עליהם. תודה, אליהו. אנחנו נעשה סיפורי... יש פה שיעור, בעזרת השם, סיפורי רבי אליהו, ובזה. רכב חשמלי, כשאתה מגיע לבית החולים, למיולדת, אין לך שום סיבה לקבות אותו. הוא לא נכבה אוטומטי, אבל הוא לא צריך כלום.
לא צורך, אבל...
שלא ינסו איתו.
לגנוב אותו, אי אפשר לגנוב.
אה, שלא יגנבו אותו? זה חייב להגיד לגוי. אסור. אסור.
הרב, בעיקר הגיל אפשר לזרוק
כלל? כן. גיר רגיל, איפה יש לך גיר רגיל אבל נשמה שלי?
יש, יש.
יש גיר רגיל?
יש,
יש. תעצני. גיר רגיל? לא, 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 לא. לא רוצה כנסת דקויות. לא יגמר. תן לי רגע להמשיך בשאלות שלי. זה התקפה. גם המצביעים יפה, וגם אלו שלא מצביעים, ושואלים בזה, אני מאוד שמח שאתם שואלים שאלות, זה מראה שאתם בעניין, ולפחות לא נרדמתם, שזה מעלה גדולה וכבירה בימים אלו, אבל אני מצטער, אני חייב להמשיך בסוגיות, אני חייב להעביר חומר בצורה מסודרת. ברגע שאתם מכניסים אותי לשאלות, אני נכנס לפינות. אני רוצה קודם כל להעביר נושא. מה זה נקרא מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו או מקומו? יפה מאוד, הלפטופ בחצר. מה אני עושה עם הלפטופ בחצר? אני מפחד שיגנבו, או מכונת, איך קוראים לזה? מכסחת דשא, או שכחתי עכשיו טלפון באיזשהו מקום שיכולים לגנוב אותו, או כל מיני דברים כאלה. אומר מרן, מותר לטלטלו על ידי כיכר או תינוק. מותר לטלטלו כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטלו על ידי כיכר או תינוק. כיכר לחם או תינוק. מה זה אומר? אסור לטלטלו לצורך עצמו, כלי שמלאכתו לאיסור, אסור לטלטלו לצורך עצמו, אבל מותר לטלטלו לצורך על ידי כיכר או תינוק, או לגופו מקומו או לכל כיכר או תינוק. אז יש שתי אפשרויות. שכח את הטלפון, ולצערי הרב זה מאוד שכיח. אלא אם כן אשתך מאוד פדנטית. אשתי, אשתיה בריאה, אני עושה את זה, אני ואשתי ביחד, לפני כניסת שבת, עוברים תמיד על השולחן, על הכיסאות, על הספה, לראות שאחד הילדים לא השאיר שלט של, 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 של מזגן, לא השאיר איזה טלפון או כל מיני דברים כאלה, עוקפים הרבה, אבל הרבה פעמים בורח לך מהראש. ביטום אתה מגלה, למשל, אם שכחת ארנק עכשיו על גבי המיטה, אסור לך לטלטל אותו. ארנק, עם כסף, אם זה רק כרטיסי אשראי, זה בסדר. רק תעודת זהות, כרטיסי אשראי וכדומה, זה בסדר. אבל אם יש שם כסף, הכל מוקצה. לבעוט בו מותר. לבעוט בו יהיה מותר. אבל לטלטל אותו בעזרת הידיים, לטלטל אותו בעזרת השם... לא, אסור. או, מה ההבדל? למה? הוא שואל שאלה יפה. הרי ארנק אני אשים סימנייה. כי הוא לא כלי. מתי יעזור לי לטלטל אותו? כשזה כלי... לא, אבל הכסף. הכסף עצמו הוא לא כלי. למדנו שבוע שעבר. הארנק כן, אבל הכסף, מה יותר חשוב? הארנק או הכסף? הכסף מוקצה או לא מוקצה? איזה מוקצה הכסף? לא משנה, כל 20 שקל. לא, זה לא כלום, לא נכון. לא משנה, האשראי יותר חשוב, לא נכון. לא נכון. כמה עולה כרטיס אשראי? 20 שקל. הכרטיס אשראי להנפיק כרטיס אשראי, אני באמת לא יודע מחירים, אבל זה נראה לי בסביבות ה-20, 30 שקל. בחינם. אז לכן, 100 שקל הוא יותר חשוב מהכרטיס אשראי. שאלות טובות הם שואלים, אני לא מזלזל, השאלות שלכם מאוד חכמות, רק אני לא יכול בהתקפות שאתם מתקיפים אותי כולכם בשאלות, זה מבלבל אותי מהסדר בראש שלי. לא, אני יודע, לפטופ נמצא עכשיו בגשם, איך אני מטלטל אותו? מותר לי לטלטל אותו, אסור לטלטל אותו? התשובה היא, אסור לטלטל אותו. אלא אם כן, יש לך שתי אפשרויות. או שאתה מתכוון, אתה לוקח ספר גמרא, משנה ברורה, חומש, משניות, תהילים, ומחליט שאתה רוצה ללמוד איפה שהלפטופ מונח על השולחן במרפסת. איפה שאתה מפחד, הלפטופ מונח במרפסת, אתה מפחד שבגשם, כן? אתה רוצה עכשיו, לך תלמד שם, לפני שיורד הגשם, זה אפשרות אחת. לפני שיורד הגשם, לך תלמד שם, תחליט שאתה רוצה ללמוד שם, תגיד, אשתי היקרה, בא לי ללמוד במרפסת תהילים. בסדר, מותר. מותר. אמרת שזה קומבינה מראש. אתה לא מסכים לקומבינות?
אז תשאיר את הלפטופ שם, אתה לא.
כן, אתה תשאיר את הלפטופ שם. השאר מותר להם להקל. זה אפשרות ראשונה. לא.
ואז מה, הוא יכול להריב את זה?
כן.
עם הגמרה כאילו?
בלי הגמרה. להרים את הלפטופ כמו שהוא. לצורך גופו ומקומו, מותר. מתוקים שלי, מתוקים שלי. אני אסביר לכם עוד פעם לצורך גופו ומקומו. אסביר לכם מה זה לצורך גופו ומקומו. מה זה נקרא לצורך גופו ומקומו? מה שנקרא לצורך גופו ומקומו זה אומר ככה. את כלי שמלאכתו לאיסור, נכון? סיגריה, כלי שמלאכתו לאיסור. גפרור, כלי שמלאכתו לאיסור. מקדחה, כלי שמלאכתו לאיסור. מאפרה, כלי שמלאכתו לאיסור. פטיש, כלי שמלאכתו לאיסור. מסור, כלי שמלאכתו לאיסור. מצית, כלי שמלאכתו לאיסור. כלי שמלאכתו לאיסור. מותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו. מה זה נקרא לצורך גופו או מקומו? מה פירוש המילים לטלטל אותו לצורך גופו או מקומו? התשובה היא, או שאני צריך את המקום שלו, אז מותר לי לטלטל אותו בידיים כרגיל, או לצורך הגוף שלו, גם כן מותר לי לטלטל אותו כרגיל. למשל, אין לנו את האצבעות של וזאת התורה שעושה משה לפני בני ישראל. נעלם. ויש עניין להראות באצבע. האם מותר לי לקחת את פארקר ולעשות וזאת התורה שעושה משה לפני בני ישראל או אסור? מותר.
למה?
זה כלי שמלאכתו לאיסור. מותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו. פה זה נקרא לצורך גופו.
כן. הפורים, אני יכול לסתדק את הדוקים, אני אגיד.
כן, יפה מאוד, הבנת טוב, כל הכבוד. יהיה מותר לך עכשיו לשחק עם אשתך. אל תשחק דוקים, תלמד תורה, אבל עכשיו סתם, דוגמה. אתה רוצה עכשיו לקחת, לגרד פה בגב. יש לך עכשיו איזה עט, או גפרור. מותר לך לקחת גפרור ולגרד את הגב. זה נקרא לצורך גופו או מקומו.
עכשיו אני בא לשתות שם
הקפה,
לא ללמוד גמרא.
גם טוב, בסדר, מותק, מה זה שאלה?
אני דוגמה של לימוד דווקא.
כי מה תעשה בשבת אם לא תלמד?
כי זה מה שהרב עושה.
לא, עכשיו יש מה
עושים?
מה הוא נבחר, למה זה?
לא, אף אחד לא מדבר על זה. כולם מדברים לימוד תורה, השתבח שמו לאט. לא.
אולי נחזיר אותו לרם לענק?
היי.
תחזור להורים.
יש סיבוב שני ברם.
אליהו.
סיבוב שני.
אתה יודע, אם אתה מחזיר אותו לרמלה, אתה יודע למה מחזירים אותך.
הגשר כבר בנוי.
קח את זה בחשבון. אני נזהר. כן, מתוק שלי. או, יפה מאוד, שאלה יפה. תפילין. פתאום אתה גולה שהתפילין נמצאים על הרצפה בביזיון. האם מותר לך להרים את התפילין או אסור לך להרים את התפילין? למה, מה השאלה? האם מותר להניח תפילין בשבת או אסור להניח תפילין בשבת? שנייה, אתם רואים עוד פעם, ביקשתי לכם לא לשאול שאלות וזה מסיט אותי מהנושא. רגע, חכה עם השאלה, תצביע לי עוד מעט, תזכיר לי אותה. בסדר? אני חייב לסיים את מה שהתחלתי. מה זה נקרא לצורך גופו ומקומו? בבקשה רבותיי, אני מנסה להסביר לכם משהו מאוד חשוב בהלכה. מה זה נקרא לצורך גופו ומקומו? קודם כל לצורך מקומו תמיד יהיה מותר. יש לך מכסחת דשא באמצע הסלון, מותר לך להזיז אותה או אסור? יש לך באמצע הסלון מכסחת דשא, מותר לך להזיז אותה? אני צריך את המקום. יש לי פטיש עכשיו על הרצפה, אני רוצה ללכת על הרצפה, הוא מפריע לי על הרצפה. מותר לי לטלטל אותו או אסור לטלטל אותו? מותר. יש לי כלי שמלאכתו לאיסור, אני צריך את המקום שלו. מותר לטלטל אותו או אסור לטלטל אותו? מותר. זה נקרא לצורך מקומו. מה זה נקרא לצורך גופו?
בצד שאשתי מתיקה נרות, תמיד שוכח על השולחן. אני יכול לקחת לגרד,
ואז תשים במקום. צודק. כן? לגרד במצד, אם אתה רוצה להשתמש בו לגירוד, לצורך גירוד, ולהזיז אותו. לא, אתה גוזר גזירות חדשות על עם ישראל? מותר, אמרנו. עכשיו ככה. רגע, מתוקים, רגע, שנייה, אני חייב לסיים, אתם לא יודעים לסיים ממש משפט. אני מבין שיש לכם שאלות, מתוקים, אבל אתם צריכים להבין שאני חייב ללמד גם את הציבור הרחב את הכללים. לצורך גופו ומקומו. לצורך גופו ומקומו. יש לי עכשיו פטיש שנמצא על המיטה, אני רוצה לישון על המיטה, מותר לי להרים את הפטיש, לטלטל אותו. לאן שאני רוצה, על מנת לישון על המיטה. זה נקרא לצורך מקומו. בא לי עכשיו לקחת פטיש, לשבור בו אגוזים, מותר. זה נקרא לצורך גופו. פטיש, לשבור בו אגוזים, מותר. זה נקרא לצורך מקומו, לצורך גופו. כן? אז לכן, מותר לך, לא התגעגעת? מותר לך לקחת את ה... לקחת את ה... את הדבר הזה, את ה... מה שנקרא, את ה... פטיש, מסמר, ניקח ו... ולקחת אותו ולהשתמש בו לצורך גופו ומקומו. עד כאן זה ברור לכם? מתי אסור לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור? לצורך הכלי עצמו. מה זה נקרא לצורך הכלי עצמו? לפטופ בגשם אסור לטלטל רק לצורך גופו ומקומו. אבל לצורך הכלי עצמו אסור לך לטלטל אותו. לשמור עליו. עכשיו שהלפטופ נמצא במרפסת, אני לא צריך את המקום שלו, ואני לא צריך את הגוף שלו. למה אני מטלטל אותו? לצורך... עצמו, צורך עצמו אסור לטלטל אותו.
למה אסור לחבות דירה שנדלקה בשבת?
בדיוק מה שבאתי לשאול עכשיו, מותר רק עד כמה שאתה נזק
להציל את השבת. כל המשפחה צריכה
להיות שם. רק מה שאתה צריך להציל השבת.
זה קשור עכשיו.
זה קשור, אתה צריך להציל את מקומו הרב. המשפחה בחוץ, צריכו לבית כנסת, הבית או לבית המטבח.
מה מותר להציל שם?
היום מותר לכבות אש של זה בית משום פיקוח נפש. מותר. מה? גם בדאורייתא, כן. כיבוי זה דרבנן, אבל מוקצה, יקלו חכמים, ויש דברים שיקלו, יש דברים שלא יקלו. השאלה לא במקום. תסול אותה מעלה מהפרוטוקול. זה דאורייתא, מה זה לכבוד? רק מה, אתם צודקים בזה שהיום כיבוי אש, היום כיבוי אש, מחבא שריפה ועושה מלאכות דאורייתא, שאל אותי שאלה באמת יפה, איש שבק, לא קשור בכלל, אבל נשאל שאיש שבק, שהתפקיד שלו זה לשמור על ביבי נתניהו. על ביבי נתניהו ועל נשיא המדינה. אז הוא עכשיו, הוא איש שבק. איש שבק. בחור צדיק. אני אמרתי לו, בוא אליי, תשב איתי במשרד, תפרט לי את זה, כי אני לא יודע בדיוק מה זה. אז הוא שואל שאלה כזאת. מתי מותר לו לחלל שבת? מתי אסור לו לחלל שבת? הוא לא אמר לי שמות, כדי לא להיכנס ללשון הרע. יש אישי ציבור שנוסעים בשבת. יש אישי ציבור שנוסעים בשבת, לא משנה, לצורך שלהם.
לא קשור לעבודה שלהם.
הוא חייב ללוות אותם. יש כמה וכמה אישי ציבור שהשבק ממונה על השמירה שלהם. ראש הממשלה, נשיא המדינה, יושב ראש, לא כל השרים, לא כל השרים. שר הביטחון, יושב ראש הכנסת, ועוד איזה... ואליהו ג'רבי. אלו אנשים, האישים המובטחים, שצריכים להיות תחת הבטחה של השבת.
24-7.
כן.
אז אתה חייב חלל על השבת.
השאלה היא כזאת. הוא צדיק, בחור טוב, מקסים, חמוד. הוא אומר לי, תשמע הרב, שיש לי משמרת שמתחילה ב-8 בערב, אני מגיע לפני שבת. אין בעיה. הוא שומר את השבת. בחור שומר שבת. השאלה היא, במהלך המשמרת, הקפיצו את ראש הממשלה עכשיו לקריה. או... הוא נזהר גם בלשון הרע, אני מאוד אהבתי את זה, מתוק, בחור מתוק. אמר לי, איש ציבור שנוסע בשבת. יש אחד שהוא נוסע בשבת לבית הכנסת, הוא הולך להתפלל בבית הכנסת, נוסע. מותר לו להתלוות אליו? מחובתו לשמור עליו, להגן על חייו. האם מותר לו להתלוות אליו? עכשיו הוא כל הזמן בקשר. לא יודע בדיוק מה הם מדברים, עבור, זה, תכנס, נכנס, יצא, תשתר, תדדם, תדדם, תדדם. השאלה היא האם מותר לו לדבר ולדבר בטלפון ולדבר בקשר. מלאכות דאורייתא לא נראה לי שהוא צריך לעשות. הוא לא נוסע. יש נהג. הוא לא נוסע. הנהג לא בא לשאול אותי כרגע. זו שאלה קשה.
אני חושב שהוא כמו אמבולנס.
רגע.
הדין שלו כמו אמבולנס ומשטרה.
ההבדל שהנהג עושה עם דאורייתא והוא כשהוא מתיישב, הוא נוסע ברכב זה דרבנן. הבנת מתוק? זה דאורייתא וזה דרבנן. עכשיו, הכי קל זה לענות לו, אל תעבוד בעבודה הזאת, אבל נסכן, זה הפרנסה שלו. אני לא יכול להגיד לו, אל תעבוד בעבודה הזאת. אני צריך לענות לו, זה מותר? אתה מותר או אסור? השאלה אם זה נקרא פיקוח נפש או נקרא פיקוח נפש. מה? השאלה אם זה עבירה. בוא, תחליט קודם כל שזה עבירה. אתה צודק, הרב ירון, שאם נחליט שזו עבירה, אז אנחנו צריך להגיד לו לעזוב את העבודה. אין עצה ואין תבונה נגד... למשל, אישה שעובדת במקום לא צנוע. באה אליי אישה שעובדת בקופת חולים, אישה דתייה. באה, הגיעה בעל הבית חדש, מתחיל להעיר הערות לא צנועות. כנראה, לא יודע בדיוק. זורק מילים, כל מיני דברים כאלה. שאלה אותי אם מותר לה להמשיך לעבוד שם. אמרתי לה, מחר את לא חוזרת לעבודה. ותגידי לו שתתלונני עליו. שלא יעשה את זה לנשים אחרות. עבירה וכסף, לעולם כסף לא ינצח. כל מקום, ואני אומר את זה גם כן, לפעמים אישה נמצאת במקום לא צנוע, אני נכנס למקומות, היום אני כמעט ולא מסתובב, אבל פעם הייתי נכנס למשרדים של עורכי דין וכל מיני דברים כאלה, והייתי, רק נכנסתי למשרד עורכי דין, אמרתי, פה אסור לעבוד. עורך דין, בחור יפה. סליחה שאני סוטה מהנושא, אבל זה משהו שמאוד מפריע לי. עורך דין, בחור יפה. בא מגולח למשעי, לבוש, מה שנקרא מתוקתק. מזכירה, אשת איש, נשואה. היי, בוקר טוב, מה עניינים? עשי לי קפה, זה זה זה. אך, כמה זמן זה יימשך שם כל העסק הזה ולא יהיה שם בלגן? מה תגיד, אין ייחוד, אין ייחוד? זה שורש פורי ראש ולענה. שורש פורי ראש ולענה. ואני ראיתי בעיניים שלי הודעות שמתכתבות. הראה לי אחד בעל שתפסתי אשתו, עקב אחרי הוואטסאפ של אשתו, סדום ועמורה מה שהתכתבויות ביניהם. נורא והיום. בשביל כסף אסור לעבור עבירה, זה ברור. אבל בוא נחליט קודם כל אם זה עבירה או לא. האם זה שהוא עכשיו, יש ראש הממשלה, צריך להבטח אותו, הוא יוצא מהבית שלו. האם זה פיקוח נפש או לא? לדעתי, זה כן פיקוח נפש. כי ראש הממשלה הוא ברמת איום מאוד גבוהה.
תחליף את העבודה, חייב להחליף את העבודה, לא תחליף, חייב את
המזל שאליהו לא
פוסק. כן.
חייב, מה,
הרב? אליהו, אתה לא מקשיב לי, מאמי.
אני מקשיב, הוא חייב להחליף את העבודה.
מה יש לך עובד?
אליהו, אתה תורי לשמה.
אוקיי. בקיצור, זו שאלה שצריך לשבת עליה. אני חושב, תקנו אותי אם אני טועה, שרמת האיום על ראש הממשלה ועל נשיא המדינה ועל האישים, לא סתם מאבטחים אותם. לא עניתי לו עדיין. אני למדתי במשך השנים, לא...
יש את הקדוש ברוך הוא, שאני... בן אדם ישמור עליו. אתה לא יכול
לחלל
את השבת
בשביל
זה.
זה
העבודה שלו.
או, שתהיה ברגע. אליהו, תן לו, אליהו. טוב. בקיצור, מסקנה של הדברים, מסקנה של הדברים שאני לא בטוח, אני צריך לבדוק את זה, האם יש שם פיקוח נפש או אין שם פיקוח נפש. אה?
יש פיקוח נפש, הכל יש פיקוח נפש.
לא צריך גויים, לא נכון. למה להביא גויים? זה לא נכון, אתם טועים. אתם טועים. אתם לא מקשיבים גם, זה הבעיה. אליהו, אתה יכול להתעצבן, אתה יכול להתעצבן, תקשיב למה שהרב שלך אומר לך. תשתוק ותקשיב. לא, תקשיב, עוד פעם אני חוזר. אם יש פיקוח נפש, זה לא עבירה. אם החלטנו שראש הממשלה מאוים, מותר לחלל שבת כדי להגן עליו. אם הוא מאוים, ונראה לי שהוא מאוים, נראה לי שהוא מאוים. לא משנה, אבל הוא יוצא עכשיו בשבת איזשהו מקום. הוא רוצה לצאת, מותר לו לצאת? מותר לו לצאת. כן, מתוק. או, יפה מאוד, כל הכבוד. יפה מאוד. כלומר, דברים שהוא יודע, ויגיעו לידיים לא נכונות, חס ושלום, יכולות לעשות נזק שהוא... אתם יודעים שאנשי מוסד, שאלו אותי פעם איש מוסד, איש מאוד חשוב במוסד, הוא חלק מהעבודה שלו, הוא נפגש בחוץ לארץ, אתה יודע שאיש מוסד הוא מחוץ לארץ, יש לו דרכונים של... מזויפים של... מטעם המדינה. כן, בסדר. מטעם מדינת אנגולה. יש לו שם זה... והוא יושב עכשיו במסעדה עם איזה סוכן של ירדני, איראני וזה, קונה ממנו מידע בכסף, הוא לא יודע שהוא יהודי. אוכל איתו במסעדה נבלות וטרפות. מותר לו לאכול נבלות וטרפות או לא? שאלה שמאוד שכיחה. ועכשיו, הוא מעשן סיגריות. הוא ישב איתו ביום חול, הוא ראה אותו מעשן סיגריה. בשבת, האם מותר לו לעשן כדי שהוא לא יקלוט שהוא יהודי, שהוא לא יישן בשבת? ומה הוא עושה שם? לא, זו שאלה אמיתית, הלכה למעשה. הלכה למעשה. התשובה היא, זה לא פיקוח נפש על עצמו. לא, לא יארגו אותו. אם יארגו אותו, ודאי. אבל אם לא יארגו, אפילו לא יארגו אותו. נגיד זה סוכן שהוא סתם איזה דג רקק כזה, אתה יודע, לא רציני. כל הכבוד. המידע שהוא יכול להביא עכשיו, במידע הזה, הוא יכול להביא מידע, אנשי מוסד האלה, אנשי המוסד האלה מביאים לך מידע שמציל חיים כל שנייה ושנייה. כל שנייה ושנייה. וההלכה, אני פסקתי לו שמותר. בוודאי.
אם מותר לזה, לא מותר לזה.
מותר לאכול חזיר ונבלות וטרפות לסוכן מוסד כדי להביא, ואם הוא מאשן, הוא ראה אותו מאשן ביום חול, והוא יכול, לא, הוא לא תמיד יכול לעלות עליו שהוא ישן סיגריה ביום חול, בשבת, אבל אם הוא יעלה עליו שהוא ישן סיגריה בשבת, יהיה מותר לו באמת גם כן להדליק סיגריה בשבת, כדי שלא יראה אותו, אותו איש שהוא צריך לעשות איתו את העסקים. שמעתי עכשיו הרב יצחק יוסף שיהיה בריא, הראשון לציון, מרן הראשון לציון, שהוא גם כן דן בשאלה הזאת. אני שאלו אותי שאלה הזאת לפני 15 שנה. הוא אמר, תשים הרבה מלח. שלא יהיה טעים.
למה שלא אוכל דגים? מה הבעיה?
לחינמי, אבל לפעמים... בסדר, הבנת את הרעיון של השאלה אבל? הרעיון של השאלה... הנה חינמי, אבל גם ב... לפעמים אתה נמצא בסיטואציה, אני לא איש מוסד, וכמו שאני זוכר, גם אתה לא איש מוסד. אני ואתה לא יודעים באיזה סיטואציות הם עומדים שם. הם עומדים בסיטואציות שהם צריכים לשבת ולהיות מעורבים בחברה, ולאכול בחברה, ולהיות חלק מהחברה, וכו' וכו'. ואם יש צורך בדבר הזה, הוא קלט אותו אוכל בשר, והוא יודע שהוא אוכל בשר, והוא חייב לאכול בשר, יאכלו ענבים, לא, ולא יסבעו, הרב יצחק יוסף אומר, תשים הרבה מלח על הבשר, כדי שלפחות לא תהנה מהבשר כל כך. אבל מותר לו, הוא מתנהג שם כמו גוי. כמו גוי, פגישה ביום הכיפורים עם סיגריה ועם סטייק חזיר. הוא מציל חיים, מה השאלה בכלל? אתה יודע כמה פיגועים הם מונעים, האנשים האלה, אנשי מוסד, שיהיו בריאים? אתה יודע כמה עומדים עלינו לחלוטנו ברחבי העולם? לצערנו הרב, כמה חוליות טרור יש ברחבי העולם שמנסים להרוג יהודים? ואנשי המוסד מסכלים את זה? כמה פצצות עכשיו בדרך מאיראן לסוריה, לעיראק, ועל ידי מידע שאנשי מוסד משיגים, הם מורידים אותם, המטוסים שלנו שיהיו בריאים, את העצים שלנו מורידים אותם, זה הכל פיקוח נפש. מה אני מצטער? לא, מה אני מספר? זה מידע שכל אחד יודע, אני לא מספר סיפורים. בשעה 9:30 רבי אליהו ייתן פה שיעור בסודות סודות המוסד והקבלה. כן. יפה. עכשיו, תפילין מונחים על הרצפה. האם מותר לטלטל את התפילין או אסור לטלטל את התפילין? אתם צריכים לשאול אותי, כבוד הרב, תפילין זה כלי שמלאכתו להיתר או כלי שמלאכתו לאיסור? בשבת מותר להניח תפילין בשבת או אסור? התשובה היא אסור להניח תפילין בשבת, אבל כדי להתלמד מותר. זה מחלוקת בפוסקים, האם תפילין זה כלי שמלאכתו לאיסור או כלי שמלאכתו ליתר. הרב עובדיה אומר לכתחילה מחמירים לא לטלטל תפילין, לכתחילה לא מטלטלים תפילין בשבת, לכתחילה לא מטלטלים תפילין בשבת.
מלא אנשים מוציאים את הטלית הרב ביום שבת.
זה בדיוק, הרבה אנשים שיהיו בריאים, הטלית שלהם של שבת נמצאת בתוך, יחד בתוך התפילין. ואז הם בעצם מה שהם עושים, כל שבת הוא מטלטל, מזיז את התפילין, מוציא את הטלית ולוקח. זה לא טוב לעשות את זה. לכתחילה לטלטל תפילין בשבת אסור.
אם אתה מושך את הטלית.
אם אתה מושך את הטלית החוצה, זה יותר קל, אבל בדרך כלל, או לפעמים, לפעמים, אתה צריך לטלטל גם את התפילין, ולכן לא טוב לטלטל את התפילין ביד, אלא לטלטל אותה, מה שנקרא, כלאחר יד וכו'. הלכה למעשה, האם תפילין נקרא כלי שמלאכתו לאיסור, כלי שמלאכתו ליתר? אנחנו לכתחילה מחמירים שתפילין זה כלי שמלאכתו לאיסור, לא לגוע בתפילין בשבת. אל תיגע בתפילין, אל תלטל ואל תרים. אבל אם התפילין במצב של ביזיון, כגון נפלו על הרצפה, חס ושלום, או במצב שיש חשש שיגנבו אותם, אם נמונחים בגשם או כל מיני דברים כאלה, מותר לטלטל את התפילין. אנחנו בדיעבד סוברים שתפילין יש להם דין של כלי שמלאכתו להיתר, ומותר יהיה... על מה?
על גופה.
לא קשור ממשי. הנה חילמי, התירו בגופה, תראו, בטח. תינוק או זה, או על ידי גוי, כן. משום מרית העין. שאלה יפה מתוק שלי. מותר. לא גזרו חכמים. כן. כלי שמלאכתו לאיסור, לא מוקצה. ארור מכה ראהו בסתר וענה כל העם אמן. לצערי הרב, הלכות לשון הרע. תקופה לא נעימה שעברנו באופן זה, כי הרבה אנשים עם אינטרסים. אבל אני קרא מקרה שתודה, נתן לי דוגמה מאוד קלאסית. פתאום אני שומע צעקה מהסלון, אני יושב ללמוד בחדר, אני שומע צעקה מהסלון, וואי, ממש צעקה רצינית. נבהלתי, חשבתי קרה משהו. מה קרה? אחת הבנות דיברה עם חברה שלה בטלפון, וכעסה עליהם, לא יודע בדיוק, אתה יודע, לדעות. כעסה עליהם, וסיימה את הטלפון, סיימה את השיחה, וסיפרה לי אשתי, או למישהו שם, לא יודע מי הוא היה שם, סיפרה לה, אל תשאלי, זה מה היא עשתה לי, וככה 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 וככה, והסבירה לה בעצם מה שהיה בשיחת טלפון. פתאום היא מסתכלת שהיא לא נתקעת את הטלפון. חברה שלה שמעה כל מה שהיא אמרה. אוי לא אותה בושה, אוי לא אותה כלימה.
ככה צריך לחשוב.
וזה מה שהמשנה באבות אומרת, דם למעלה ממך. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא רואה שאתה מלכלך על הבן שלו? עין רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. ויש עוד פסוק במשלי, שאומר, כי עוף השמיים יוליך את הכל. לכלכת על חבר שלך מאחרי הגב, יום יבוא וזה יגיע. יום יבוא וזה יגיע. אותו דבר בבחירות. לכלכת על זה שאני רצה להיבחר לראש העיר, לכלכת, יום אחד השם ייתן לו תפקיד באיזה צומת דרכים, הוא יפגוש אותך, והוא יחזיר לך מידה כנגד מידה. אל תלכלך על בן אדם מאחרי הגב, אחי. תחשוב שהוא עומד פה לפניך. כשאני מדבר בדמיון שלי, אני חושב כאילו הוא עומד פה. כשאני מדבר על מישהו, בדמיון שלי, כאילו הוא עומד פה, האם מול הפנים שלו הייתי אומר כזה דבר? בוודאי שלא. בוודאי שלא. תחשוב שהטלפון לא נותק. אתה עדיין בשיחה עם החבר שלך. הוא שומע אותך, אחי. הוא שומע אותך, אומר עליו, זה גנב, זה רשע, זה פושע, זה פושטק, זה כך, זה כך, זה כך. אחי, למה אתה עושה את זה? התשובה היא, אחים יקרים שלי, יש אנשים ממורמרים. יש בן אדם ממורמר. ממורמר. שונא בני אדם. מקנה בבני אדם. הכל רע אצלו בחיים. הכל רע אצלו, אחי. לצערי הרב. לצערי הרב. כמה שתהיה אצלו טוב, תחבק אותו, יגיד לך, אתה מחבק אותי בגלל אינטרס. נשק אותו, תגיד לו, לא, יש לך אינטרס. כל דבר טוב שתעשה לו, הוא יפרש את זה לצד המר של החיים, הרע של החיים. אל תהיו כאלה, אחים שלי. אל תהיו כאלה.
זה גם גאווה, לא?
בוודאי, בוודאי. אני אגיד לכם, יש משהו מאוד חשוב. הבחירות האלה עוררו אצלי משהו מאוד מאוד פנימי, שאנחנו עושים השלכות. אתה יודע מה זה השלכות? אנחנו עושים השלכות, למשל, כשבן אדם במגזר מסוים, עשה מעשה לא טוב. איזה מעשה לא טוב? ואתה... סליחה. ואתה רואה בו את הרע שלו, ואתה שונא אותו, או כועס עליו, לא משנה מה. אבל אנחנו עושה השלכות, הוא וכל הידע. זה שנאת חינם. הבנתם?
זה התחיל בבדיחה וזה הופך להיות רציני.
אמת. לדעתי, אסור לספר בדיחות. עוד פעם, יש פוסקים שמתירים, אני חייב להגיד את זה. יש פוסקים שמתירים, אבל לדעתי, אסור לספר, אלא אם כן, אתה אומר עליהם דברים טובים. למשל, טריפוליטאים, בעיניי, באמת, הם אנשים צדיקים, מתוקים, אהובים.
אין שום רבה את השם הזה. חוץ מה. לא, חס וחלילה.
לא, אז פעם, אף פעם לא אמרתי חוץ מי. אז בשלום. אז באמת אוהב אותם. אז זה מותר לי להגיד. אבל לצחוק על בן אדם, גם בתור בדיחה, לצערי הרב, אנשים עושים השלכות. אני רואה את זה גם אצל הילדים. אני אומר לה, יש לי חתן בשבילך. פתאום היא אומרת לי, מאיזה עדה? אני אומר לה, את העדה. אמרת לי, אבא, לא, שמעתי שהם כאלה וכאלה וכאלה. היא ילדה, היא עדיין לא מבינה. זה לשון הרע דאורייתא, אחי.
זה גם מי שמבין אומר ככה. זה בעיה.
זה שקר.
לא נכון, אבל...
זה שקר. אני אומר לך, בדיוק. יש, אין עדה אחת. עדה אחת. שאין בה אנשים מקסימים, טובים, אהובים, ישרים, אגונים, וגם פחות אגונים. כולם. הכי טובים בעולם. כן, זה מתאום מצד הענבה, אתה אומר. מצד מידת הענבה. יפה מאוד. בקיצור, אני באמת, באמת מתכוון לכל מילה שאני אומר. יש לי תלמידים מכל גווני הקשת. באמת. יש לי תורמים ליביע עומר מכל גווני הקשת. התורמים הראשונים שבנו את יביע עומר היו מעדה שטוענים עליה, אני לא רוצה אפילו להגיד את השם, שאמרו שהם קמצנים, ואני אומר לך, אחי, אחי, הם תרמו בכסף מלא ובנפש חפצה ובעיניים שמחות ומחייכות. שקר, 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 שקר. כל עדה בעולם יש בה אנשים מדהימים, תלמידי חכמים, מקסימים, אהובים, ולצערי אגב, לצערי הרב גם, לא טובים. מה לעשות? כמו שאמר אליהו, בכל בית יש שירותים. לא קשור לידע. לא קשור. בתי הסוהר, הולך לבתי הסוהר, יש שם העדה שאין בבתי הסוהר, מה זה השטויות האלה? כל העדות נמצאים בבתי הסוהר. כל העדות, יש בהם טובים, יש בהם פחות טובים. להכליל עדה ולהגיד, העדה הזאת אני לא לוקח, חס ושלום. חס ושלום.
גם היום הכל מעורב כבר.
בטח. אומר חובת הלבבות. או, יפה. לכל אדם מישראל ניתנה אפשרות חובת הלבבות, ניתנה אפשרות לבחירה חופשית. לכל אדם בעולם ניתנה אפשרות לבחירה חופשית. לבחור מעצמו על דרך אשר ילך בה. כמו שנאמר, בחירה חופשית, אל תגיד, מה, אני לא מסוגל, אני לא יכול לא לעבור עבירה, אני לא יכול לא לשן סיגרה בשבת, אני לא יכול לעשות ככה, אני לא יכול לעשות ככה, אני לא יכול שלא לדבר לשון הרע. יש כאלה שחושבים, באמת, שמה, הרב, זה כבד עליי. זה קשה, נכון. מי שלומד פה בשיעור איתי, מי שלומד פה איתי בשיעור במשך שנים, כל הצדיקים האלה שלומדים איתי פה במשך שנים, אני חושב שקל להם היום לשמור לשון הרע. למה? כל שיעור אני מטפטף את זה, כל שיעור אני מטפטף, 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 זה מחלחל ללב. אתה פתאום אומר, קול את עצמך, אומר, וואלה, לא רוצה לדבר לשון הרע, אחי, אני לא רוצה ללכלך. אם אתה תלמד את זה כל יום, אתה תגיע. אבל זה בחירה חופשית שלך. לא ייתכן שבורא עולם יצווה אותך לעשות משהו שאין בך יכולת לעשות אותו. זה כפירה בהנהגת הבורא יתברך את עולמו. כמו שנאמר, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב. אותו דבר דיכאון ושמחה. דיכאון זה סתרה אחרה, זה עבירה. שמחה זה מצווה. כשבן אדם בא אליי ואומר לי, הרב, אני לא יכול להיות שמח, אני בדיכאון, אני כופר במילים שלו. אני לא מסכים איתו בכלל. אם השם ציווה עליך, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. עכשיו אני מדבר איתך בתור בן אדם שהיה בדיכאון.
כשדיברו איתך, לא הקשבת. כשאתה בדיכאון, אתה לא רואה בעיניים. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, וזה...
כאילו, בתוך המחלה, או בתוך
הלוגי. לא, זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא נכון.
שאלה איך דיברו.
לא, 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 לא. נכון. איך דיברו זה נכון. השאלה היא, אם אתה מוכן לקבל, דיכאון זה אזור נוחות. אתה מבין מה זה אזור נוחות? באסה. לפעמים בא לי להיות בבאסה. מהצלנות. כל שחור. באסה. 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 כדי להיות בשמחה אני צריך להתאמץ. לא פלא להתאמץ. מי שרוצה לצאת מדיכאון, יצא מדיכאון. ועומד לפניך אחד כזה. יצא מדיכאון. קום על הרגליים. צא. ואני מדבר עם עשרות כאלה, אחי. עשרות. יצא מדיכאון שלך. מה אתה כל היום יושב ומקשקש? מר לי, שחור לי, לא יפה לי, רמד, אז לפעמים הגוף באמת כואב, זה בסדר. לך, תעשה שחיות, צא לטייל, צחק כדורגל, תלמד תורה, תבוא לשיעור תורה. יש אנשים מתעצלים לבוא לשיעור תורה, השיעור הזה מחיה להם את החיים. דיכאון, יושבים בבית מדוכאים, מה אתה יושב בבית? בוא צא, תחייך, צחק קצת, תק, פה, שם, תעשה קייף, תעשה משהו נחמד, תעשה משהו יפה. עצלן! השם ציווה לך להיות בשמחה, בחיים שלך אל תגיד שאתה לא מסוגל להיות בשמחה. זה נקודה חשובה שחובת הלבות אומר. אין מצווה, אם השם ציווה לך דבר מסוים, אין דבר בעולם שאתה לא יכול לעשות. שמחה זה שמחה, שלום בית עם אשתך. אתם יודעים שבבא סאלי, הרב של בבא סאלי, איך התחתן? צדיקים יכולים להסתדר עם כל אישה בעולם. איך הוא התחתן במרוקו? ככה סיפר לי בן אדם שהוא מקורב מאוד לרבי דוד אבוחצירא. הוא בא לרב של העיר, אמר לו, רבי, יש אישה שאף אחד לא רוצה אותה? יש לי אישה בעיר שאף אחד לא רוצה אותה? אני אקח אותה. מה זה? עכשיו, זה מדרגה גבוהה מאוד, אבל מישהו באמת שלם במידותיו, מסתדר בהכל. מסתדר, אחי. זה בחירה חופשית. אתה חייב להאמין שהשם יתברך נתן לך בחירה חופשית, ובכל צומת שתהיה בחיים שלך, אתה יכול לנצח. כעס. רוב האנשים חושבים שהם לא יכולים להתגבר על הכעס שלהם. ואני חותם לך שאתה יכול להתגבר על הכעס שלך. חותם לך, אחי. מי שעכשיו סגר אותו פורח, אם הוא מתחיל לצעוק, אתה כאילו עובד עבודה זרה. אני לא מסוגל, אני צריך כדורים, יש לי ריטלין, יש לי ADHD, יש לי קשב וריכוז. שקר. אלוקים ציווה עליך לא לכעוס, כעסת, אתה עובד עבודה זרה. אל תמכור לי סיפורים. כל החיים שלכם זה בחירה חופשית. מה ביצרה? מה גאונות של יצרה, אתם יודעים? לשכנע אותך שאתה חלש. היצרה משכנע אותך, אתה לא מסוגל. אותו דבר אנשים שנופלים לכל מיני סרטים לא יפים. נופל. למה אתה נופל, נשמה שלי? אני אומר לך, אני לא מסוגל, הרב, זה תאווה מטורפת. היום אצלי בחור ישיבה. בחור ישיבה, ישיבה טובה. נפל בטלפון, השיג טלפון לא קשר. הוא אומר לי, הרב, אני בוכה. אני נופל בסרטים. הוא אומר לי, אני לא מסוגל. אמרתי לו, אני כופר במה שאמרת עכשיו. אתה מסוגל. היצר רם בלבל אותו, הוא אומר לו, אתה לא יכול. כשעולה לו הסעיף של התאווה, מה רץ לו בתוך האוזן, בתוך המחשבה? לא יכול, לא מסוגל, זה מעבר ליכולות שלי, לא מסוגל. זה האומנות של יצר, לשכנע אותך שאתה לא מסוגל, ואתה, אם אתה רוצה לנצח אותו, אתה רוצה לנצח אותו, אחי? לא אתה, מי מסתכל עליך, לא מדבר אליך.
סיימת אותו
מזמן. אתה רוצה לנצח? חס ושלום, אני אומר לך שחשדתי בך?
לא, חס ושלום.
מה יש לך, אתה? ואתה, אתה יודע מה אתה תעשה? אתה תנצח אותו ותגיד, אני כן מסוגל. שהשם ייתן לכם ברכה והצלחה. אני צריך עוד 3 מיליון שקל ליביע עומר. מי שיש לו 3 מיליון שקל, שיכתוב עכשיו צ'ק, נפתור את הסיפור, וניתן לו בעזרת השם.